שלום, אנחנו לומדים מתוך הספר כתבי רבש בעמוד 1239 את המאמר מהו שהיצר טוב ויצר הרע שומרים לאדם בעבודה. אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו קבלה לעם kab.co.il, שם תוכלו גם למצוא את המאמר וגם לשלוח אלינו שאלות. שאלות נבהרות בנושאים המדוברים בשיעור תשאלנה כאן. אז שוב, כתבי רבש כרך בית עמוד 1239, מהו שהיצר טוב ויצר הרע שומרים לאדם בעבודה. בזוהר הקדוש אומר שם, וזה לשונו, רבי יהודה פתח, כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך. כי בשעה שהאדם בא לעולם, מיד היצר הרע בא עמו. כמו שכתוב, והתתי נגדי תמיד. והוא משום שבכל יום עושה את האדם להחטיא לפני ריבונו. והיצר הטוב בא אל האדם מיום שבא להיטהר. ומתי האדם בא להיטהר? הוא בשעה שהוא בן י' ג' שנה. אז מתחבר האדם בשניהם, אחד בימין ואחד בשמאל. היצר הטוב בימין והיצר הרע בשמאל. ואלו הם שני מלאכים ממונים ממש. בא האדם להיטהר, נכנע היצר הרע לפניו, והימין שולט על השמאל. ושניהם, היצר הטוב והיצר הרע, מתחברים לשמור את האדם בכל דרכיו שהוא הולך. עד כאן לשונו. ויש להבין, כשאנו מדברים בבחינת העבודה, אנו מבינים שהיצר הטוב שומר את האדם בזמן שהוא הולך בדרך השם ורוצה להגיע לדבקות השם. אז הוא מקבל שמירה מהיצר הטוב. אבל איזה שמירה האדם מקבל מיצר הרע, שבגללו הוא יגיע לדבקות השם? שמשמע שאם הוא לא יקבל שמירה מהיצר הרע, אינו יכול להגיע לדבקות השם. הנה הכתוב אומר, ויאמר השם לה, שני גויים בבטנך, ולאום מלאום יאמץ, ורב יעבוד צעיר. ופרש רשי, מלאום יאמץ, לא ישבו בגדולה, כשזה קם, זה נופל, שפירושו, לא יהיו שניהם בגדולה בזמן אחד. ידוע שסדר העבודה, בכדי להגיע שכל מעשיך יהיו לשם שמיים, אין זה בידי אדם, אלא שזה האדם צריך לקבל, היינו כוח הזה רק מלמעלה. כמו שאמרו חז"ל, הבא להיטהר מסייעין אותו. אולם, בכדי שהאדם יגיע לדרגה דלהשפיע נחת רוח ליוצרו בקביעות, זה בא לאדם לאחר שגילה את כל הרע שבו. אז האדם מקבל את הכוח הזה, הנקרא הטבע השני, שהוא הרצון להשפיע. כלומר, שהאדם מוכרח מקודם לגלות את כל הרע שבו, שזה נקרא שכבר יש לו כלי שלם, היינו חיסרון שלם. אז הוא מקבל האור השלם. כמו שאמרו חז"ל, המאור שבה מהזירו למוטב. אולם מטרם שיש לו גילוי כלי זה, היינו חיסרון לעזרת השם, היות שהעזרה צריכה להיות עזרה שלמה, כמו שאמרו חז"ל, גמירי, למדנו, משמיים לא נותנים הצי דבר, אלא דבר שלם. לכן, החיסרון של התחתון, גם כן צריך להיות דבר שלם. והיות שאי אפשר לגלות לאדם את כל הרע, משום שבזמן שאין לו עדיין טוב, לא יהיה בידו כוח להכריע את הרע, מטעם שהרע יהיה יותר מהטוב. לכן, כשאדם מתחיל לעסוק בתורה ומצוות, אז כל פעם הוא מרבה טוב, ובשיעור הזה מגלים לו הרע. אז העבודה של האדם מאוזנת. כידוע דרשת הזל שאמרו, לעולם יראה אדם עצמו חציו חייב וחציו זכאי. לכן מגלים לו את הרע לשיעורים. וזהו כפי השתדלותו להשיג טוב על ידי התגברותו בתורה ומצוות.
אבל זה לא מספיק שהוא מכין את עצמו בטוב ואז יכול לקבל רע. הוא צריך להכין את עצמו גם כן בסביבה כזאת ששיקבל רע זה לא יזרוק אותו החוצה, אלא שסביבה תיתן לו יציבות בזה שמקבל רע שהוא מתקדם.
ובאמור יוצא, בזמן שהאדם רוצה ללכת בדרך להגיע לדבקות השם, שהוא לעשות כל מעשיו לשם שמיים, היינו להשפיע נחת רוח ליוצרו ולא לתועלת עצמו, והיות שזהו נגד הטבע של האדם, שהוא נברא ברצון לקבל לתועלת עצמו, וכל עבודתו של האדם היא שאומרים לו שהוא לא ישיג את הכוח הזה בכוחות עצמו, אלא רק השם יכול לתת לו את הכוח הזה, הנקרא רצון להשפיע. והאדם צריך רק להכין כלי לקבל את הכוח הזה, הנקרא טבע שני. נמצא שדווקא על ידי היצר הרע שהוא מתגדל אצלו בשלמותו, היינו שהאדם רואה את הסרונו האמיתי, שהוא אינו ראוי בכוחות עצמו להשיג את הרצון להשפיע, זה גורם לו להגיע לידי מצב שהבורא נותן לו את הטבע דה להשפיע. נמצא שהן היצר טוב והן היצר הרע מוליכים את האדם להגיע למטרה של השתוות הצורה הנקראת דבקות בהשם. ובזה יש לפרש מה ששאלנו, מהו שהזוהר הקדוש אומר, כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך. שהכוונה היא גם על יצר הרע, שהוא שומר את האדם להגיע לידי דבקות השם. הלא, אם הוא שומר את האדם שיגיע לדבקות השם, מדוע הוא נקרא יצר הרע? ויצר הרע משמע שהוא מביא לאדם מחשבות ורצונות שהם נגד דקדושה. כלומר, שהוא נותן להבין לאדם שלא כדאי לתת יגיעה בתורה ומצוות. אם כן, איך הוא שומר את האדם להגיע לדבקות השם? שכן יעבוד הכל לשם שמיים ולא לתועלת עצמו. והתשובה היא, היות שאם אין הרע מגולה אצל האדם בשיעורו האמיתי, אין האדם מסוגל לקבל את עזרתו מהשם, היות שעדיין אין לו חיסרון אמיתי, נמצא שעדיין אין לו כלי אמיתי. לכן היצר הרע, בזה שהוא נותן לו מחשבות ורצונות מה שהם נגד הקדושה, שזה נקרא יצר הרע, וכמו שאמר אבי ומורי, שיצר הרע פירושו ציור של רע. כלומר, שהיצר הרע מצייר לאדם שאם הוא יעשה מעשיו לשם שמיים ולא לתועלת עצמו, שיהיה לו רע. ציורים כאלו, היצר הרע מצייר לאדם, וזה גורם לאדם שיסתלק מהעבודה דה להשפיע להשם. לכן, בזמן שהאדם בא להרגיש את הציורים של יצר הרע, האדם רוצה לברוח מהעבודה זו שהיא רק לתועלת השם. והוא רואה אז שאין שום אפשרות להתגבר על הציורים, מה שהיצר הרע מצייר לו. ורק אז הוא יכול להתגבר ולומר שהשם יעזור לו להוציא משליטת היצר הרע. כי האדם רואה אז איך שזהו למעלה מהטבע, שיהיה ביד אדם לפעול משהו נגד המצב השחור, מה שהאדם רואה את הציור של יצר הרע. ומהציורים האלו, האדם רואה אז מהו רע. כלומר, איזה שיעור רע יש בליבו של אדם שאינו מסוגל לעשות שום דבר לתועלת השם, אם הוא לא יראה שם שיהיה משהו גם לתועלת עצמו. ועל ידי הציורים האלו, האדם מקבל כל פעם תמונה של רע. והאדם לא מסוגל לראות את הציורים האלו בפעם אחת, שבטח לא יהיה בידו כוח להחזיק אותם, אלא מראים לאדם קצת, ותכף מסתלק הציור הזה. ואז, כאילו האדם שוכח את התמונה של הציור, מהו לתועלת השם ולא לתועלת עצמו. לכן, יש לו כוח עוד הפעם להתחיל בעבודה דלהשפיע. וכשהוא חושב שהוא כבר נמצא בשלב שיכול לעבוד רק לתועלת השם, תכף בא אליו היצר הרע, ונותן לו עוד הפעם הציור של עבודה דלשם שמיים. והציור הזה, עוד הפעם, הוא מרחק אותו מהעבודה דלשם שמיים. נמצא לפי זה שדווקא על ידי היצר הרע האדם יכול להגיע למצב של אמת. כלומר שאין האדם יכול לרמות עצמו ולומר שהוא עובד השם ושכל מעשיו הם לשם שמיים. היות שבזמן שהיצר הרע נותן לו הציורים מה זה לשם שמיים והוא רואה שהוא רחוק מעבודה זו, נמצא שאין האדם יכול לרמות עצמו שהוא הולך בדרך האמת. הלא הוא רואה איך שהגוף מתנגד לזה, עד כדי כך שהוא צריך להאמין למעלה מהדעת שהשם כן יכול לעזור לו לצאת משליטת אהבה עצמית. נמצא בלי שמירתו של יצר הרע, אף פעם לא היה האדם מסוגל לראות את האמת. נמצא שכמו שיצר הטוב מבינים כולם שהוא שומר את האדם בדרך להגיע לשלמותו, להיות דבוק בהשם, היינו שיעבוד כולו להשפיע, כמו כן, בלי יצר הרע, האדם היה חושב שהוא עושה הכל לשם שמיים. מה שאין כן, כשיצר הרע בא אליו עם ציורים רעים ואומר לו שלא כדאי לעבוד לתועלת השם, אז יש לאדם ברור גמור שכל מה שהיה מקודם עוסק בתורה ומצוות היה הכל לתועלת עצמו. כי הוא רואה עתה, כשיצר הרע מראה לו את המצב של עבודה רק לתועלת השם, האדם מסכים עם היצר הרע, שהצדק עמו, שבאמת אין האדם רואה מה הוא ירוויח בזה שהוא עובד לתועלת השם. וזה גורם לאדם מצב של ירידה. כלומר, כי מטרם שבא אליו היצר הרע עם הציורים, הוא היה יודע שבטח שכל מה שהוא עושה הוא לשם שמיים. היינו שהוא מקיים מה שהשם ציווה את האדם לעשות. אחרת, בגלל מה הוא מקיים תורה ומצוות? אבל שלא לשם שמיים, כל אחד יודע שמי שעובד שלא לשם שמיים, אין עבודתו שווה כלום. לכן האדם, כשהוא עוסק בתורה ומצוות, הוא יודע בעצמו שהוא עובד לשם שמיים. מה שאין כן, אתה, כשהיצר הרע בא אליו עם הציורים רעים של עבודה דלהשפיע, והוא רואה שהוא רחוק מלעבוד לשם שמיים, ולעבוד שלא לשם שמיים, בטח עבודה זו בלתי חשובה. אם כן, הוא רוצה לעזוב בכלל את העבודה של קיום תורה ומצוות. כי מצד הטבע, אין האדם מסוגל לעבוד עבודה שלא לצורך. כי האדם שעובד, הוא מוכרח לראות שהוא עושה משהו. לכן, אם הוא רואה דלשם שמיים אין ביכולתו לעבוד, כפי שיצר הרע נתן לו להבין, מה זה כולו לשם שמיים ולא כלום לתועלת עצמו, ושלא לשם שמיים, ושלא לשם שמיים בטח שלא שווה כלום. לכן הוא בא לידי מצב שבכלל הוא רוצה לברוח מהמערכה. ובאמור מובן לנו את מה שהזוהר הקדוש מפרש את הכתוב, כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך. כי בלי היצר הרע, אף פעם האדם לא היה יכול להגיע לזכות לעבודה דלהשפיע. שהכוח הזה שיהיה בידו לעשות הכל בעל מנת להשפיע, זה רק הבורא יכול לתת. ובלי חיסרון, אין האדם יכול לקבל שום דבר. והחיסרון הזה, שהשם ייתן לו את הטבע השני, היינו את הרצון להשפיע, אין לו. מטעם שהוא חושב שהוא עושה הכל לשם שמיים. מטעם שכל זמן שאין האדם רוצה לעבוד לתועלת השם, אין הגוף מתנגד כל כך, עד שיהיה נצרח לעזרת השם. מה שאין כן, כשהאדם רוצה לעבוד בעל מנת להשפיע, אז בא לו העבודה של היצר הרע. הוא מתחיל לתת לו להבין שלא כדאי לעבוד לתועלת השם. ואז הרע מוליד לו חיסרון לעזרת השם. נמצא שדווקא על ידי הרע הוא נעשה מקורב להשם. כלומר שהיצר הרע שומר אותו, שלא ירמה עצמו שהוא עובד לשם שמיים. נמצא שבזמן שאדם מתפלל להשם שיעזור לו, מוכרחה להיות התפילה ברורה. היינו שידע מה שחסר לו. כלומר שההיסרון יהיה מגולה אצלו בלי שום ספקות. כי אם ההיסרון לא מגולה אצלו בוודאות, אלא שההיסרון, מה שהוא מרגיש, הוא אצלו בספקות, אין זה תפילה. לכן, כשהיצר הרע בא אליו עם ציורים רעים, אז האדם יודע בוודאות מה שחסר לו. וזה נקרא חיסרון שלם. וזהו על דרך מה שכתוב אצל יעקב, שאמר, הצילני נא מיד אחי, מיד עשיו, כי ירא אנוכי אותו, פן יבוא והיקני אם על בנים. וזה לשונו. מכאן נשמע שמי שמתפלל תפילתו צריך לפרש דבריו כראוי. שאמר הצילני נא, שלכאורה היה זה די, כי אינו צריך יותר מהצלה. עם כל זה אמר להקדוש ברוך הוא, ואם תאמר שכבר הצלת אותי מלבן, לכן פרש מיד אחי. ואם תאמר שגם קרובים אחרים סתם נקראים אחים, על דרך שאמר לבן ליעקב, אחי, אחי אתה, ועבדתני חינם, לכן פרש מיד עשיו. מהו הטעם? משום שצריכים לפרש הדבר כראוי. ויש לשאול על זה. אפשר להבין כשמדברים לפני מלך בשר ודם, אז צריך המבקש איזו עזרה שתהיה הבקשה ברורה, בכדי שהמלך יבין מה שהוא מבקש. אולם, מי שמבקש איזו בקשה מהשם, מדוע צריכה להיות הבקשה שלו כל כך ברורה? וכי אין הקדוש ברוך הוא יודע מה שבליבו של אדם? הלא הוא בטח יודע מחשבות בני אדם. כי השם נקרא יודע מחשבות. כמו שאנו אומרים, יודע מחשבות, הושיענה. אם כן, בשביל מה צריכים לברר התפילה והבקשה שאנו מתפללים שתהה כל כך לפרש כראוי? והתשובה היא כנל, שהאדם צריך לפרש את התפילה שתהה מפורשת וברורה להאדם. היינו שהאדם צריך לדעת מה שחסר לו. כי לפעמים האדם חושב שחסר לו דברים של מותרות, ועל זה הוא מתפלל בכל כוחו. ועל דברים, מה שנוגעים להחיים שלו, כלומר שבלעדם אין הוא יכול לקבל חיים דקדושה, ועל זה הוא מוותר, שהוא חושב שחסר לו דברים, שעל ידיהם הוא יגיע להיות איש המעלה והמושלם, ועל זה הוא מבקש. ובאמת, חסרים לו דברים שנוגעים לחיים שלו. זאת אומרת, בלעדם, היינו, אם הוא לא ישיגם, הוא יישאר בבחינת מת. כדברי חז"ל, רשעים בחייהם נקראים מתים. לכן, כשהיצר הרע מצייר לו ציורים רעים על העבודה כדי להשפיע נחת רוח ליוצרו, אז על ידי הרע הזה, הוא בא לפעמים עד שהוא תוהה על הראשונות. כדוגמת המרגלים שדיברו לשון הרע על ארץ ישראל, כמו שמפרש הזוהר הקדוש. אז הוא רואה שהוא ממש רשע, ואין לו אמונה בהשם. וזהו כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל, שאדם צריך לשמור שבדרך שהוא הולך, שיעשה כל המעשים שיש בידו לעשות מצד התערות הדלטטה, שישיג בחינת אמונה בהשם. וזה נקרא בשם אנוכי השם אלוקיך, ולא יהיה לך אלוקים אחרים, שהם נקראים בחינת קנה ובשת, שהם בית סימנים שהחיים של בעלי חי תלויים בהם. כלומר, כמו בגשמיות, שאם הסימנים האלו נפסקים, מסתלקים החיים מבעלי חי. כמו כן, בעבודה, שאם נפסק מהאדם בחינת אנוכי ולא יהיה לך, כנ"ל, מסתלקים ממנו החיים הרוחניים. לכן יש לפעמים שהאדם בוכה ומתפלל להשם שיעזור לו על מה שהאדם חושב. אף על פי שהאדם בוכה בדמעות שליש, ומכל מקום לא עוזרים לו על בקשתו, מטעם שהוא נמצא בסכנת המוות והוא מבקש שיתנו לו שטויות. היינו, האדם חושב שהוא בסדר, שרק חסר לו לפי דעתו איזו השלמה. אבל באמת האדם הוא מחוסר חיים. לכן בא המלאך הנקרא יצר הרע, ועל ידי הציורים שלו, שהוא מראה לו שלא כדאי להתבטל אליו יתברך, מטעם כי הרצון לקבל את תועלת עצמו, לא ירוויח מזה כלום. אז האדם יכול לראות את האמת שהוא באמת רשע. נמצא שדווקא על ידי גילוי זה של הרע, הרע שומר אותו, שיבקש מהשם שייתן לו חיים, הנקרא אמונה בהשם, שיוכל להידבק בהשם, כמו שכתוב, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. וזה שאומר הזוהר הקדוש, כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך. היינו ששניהם, היינו היצר הטוב והיצר הרע, שומרים את האדם שיגיע לדבקות השם. ובלי היצר הרע, לא היה יודע את האמת על מה לבקש מהשם שיעזור לו. ובאמור יש לפרש מה שאמרו חז"ל, שהיצר הרע אצל הצדיקים נדמה להם כהר גבוה. יש לפרש ולומר, שבזמן שהאדם רואה שהיצר הרע הוא כל כך גדול כהר גבוה, זהו סימן שהוא צדיק. היינו שהולך בדרך האמת, שעל ידה הוא יגיע להיות צדיק. אחרת לא היה נראה אליו היצר הרע כהר גבוה. וזה מטעם שאין מגלים להאדם את הרע שבו, רק לפי ערך הטוב שיש לו. כנ"ל, כי תמיד צריך להיות מאוזן הטוב והרע. אז שייך לומר שהאדם צריך לעשות בהירה ולהכריע לטוב. ובזה יש לפרש על מה שכתוב, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. והקושייה ידוע. מדוע מלאכי אלוקים עולים מתחילה? היה צריך לכתוב מקודם יורדים ואחר כך עולים. ועל דרך העבודה יש לפרש שמלאכי אלוקים נקראים אלו אנשים שרוצים להיות שלוחים של הקדוש ברוך הוא, לעשות את עבודת הקודש. כמו שאמרו חז"ל, אנחנו שלוחי מצווה אנחנו. לכן אלו אנשים שרוצים להיות בחינת מלאכים, היינו לעשות הכל לתועלת השם, הם נקראים שלוחים של הקדוש ברוך הוא. הם צריכים מקודם לעלות מקודם בדרגה, היינו לעשות מעשים טובים, שזה נקרא עלייה בדרגה, ואחר כך כשהם בזמן עלייה, שכבר יש להם מצב שהוא הולך בדרך השלמות, ואז הוא יכול לחשוב שהוא נמצא בתכלית השלמות. והיות שיש לו רצון להגיע לדבקות השם, לכן מגלים לו מלמעלה את האמת, איכשהו עדיין רחוק מלעשות הכל לשם שמיים. ועל ידי גילוי הרע, האדם יורד ממדרגתו, הוא מתחיל לראות את האמת, לראות מה שחסר לו. וכך הוא סדר העבודה. היינו, מקודם האדם מקבל עלייה מלמעלה, ואחר כך האדם מקבל ירידה מלמעלה. וזהו הכל מטעם הנ"ל. היינו, שעל ידי העליות והירידות, האדם משיג חיסרון שלם. והחיסרון הוא כל כך גדול שאין מישהו בעולם שיוכל למלות חסרונו, אלא הקדוש ברוך הוא בעצמו. וזה נקרא כלי שלם המוכשר לקבל עזרתו יתברך. וזהו על דרך שאמר אבי ומורי זצ"ל על מה שאמרו חז"ל, וזה לשונם, לא עליך המלאכה לגמור, ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה. ואמר שהפירוש הוא לא עליך המלאכה לגמור, היינו העבודה להגיע שכל מעשיו יהיו לשם שמיים, אין בידי אדם לגמור את עבודה זו. אם כן, בשביל מה אדם צריך להתחיל בעבודה זו? שבין כך הוא לא יכול לגמור. היות שמדרך העולם הוא שאין האדם מתחיל באיזה עבודה שהיא, אם הוא יודע למפרע שאין בידו לגמור אותה. אם כן, מדוע אמרו ואי אתה בן חורין להיבטל ממנה? היינו שהאדם כן צריך להתחיל בעבודה זו. ונשאלת השאלה, לאיזה מטרה הוא צריך להתחיל? והתשובה היא, שבכל דבר צריך להיות רצון והשק להשיג את הדבר המבוקש. אחרת, אם מקבלים איזה דבר בלי הקדם חיסרון להדבר, אין אפשרות להנות. כידוע שאין אור בלי כלי. לכן האדם צריך להתחיל בעבודה דלהשפיע. ואז הוא רואה, לאחר שהשקיע הרבה כוחות בכדי להשיג את הכוח הזה, ואין בידו להשיג, לכן אחר כך כשהבורא נותן לו את הכוח הזה כדי להשפיע, הוא יכול להנות מזה. ועל זה אמר זצ"ל שזה עניין נעשה ונשמע שאמרו ישראל, בזמן שאומות העולם לא רצו לקבלה, משום שראו שאין זה באפשרות ללכת נגד הטבע. אבל עם ישראל אמרו, נעשה בכפייה. אפילו שאין הלב שלנו רוצה. ועל ידי זה נזכה לנשמע. היינו שהשם ייתן לנו לשמוע שהעבודה זו מתקבלת על הלב הנקרא והשבות אל לבביך.
שאלות. כן.
לא הבנתי את המנגנון הזה שהיצר הרע גורם לחיסרון שלם.
בסדר, עוד שאלה? כן.
יוסף ירושלים שואל, מתי בפעם הראשונה האדם מרגיש שיצר הרע שולט בו?
בסדר, עוד? כן.
העם ישראל הראשונים שאברהם אסף, הם גם היו הכי מקולקלים שהיו?
לא הבנתי.
אנחנו לומדים שעכשיו האנשים שרוצים להתחבר ולממש הם עם האוביות הכי גדולה הם הכי מקולקלים. גם אותם מקורים שהוא אסף בהתחלה, הם גם היו הכי מקולקלים?
הכי מקולקלים?
כן.
לא, לא הכי. אנחנו יותר. מאותה תקופה, ודאי. ודאי שהם היו הכי מקולקלים, הכי אהבים. כן. טוב, עוד שאלות? שאנחנו... טוב, אז אם כך, בוא נעשה כך. בוא נעשה סדר. סדנה. כן? למה אנחנו צריכים כל הזמן לפנות לימין? כל הזמן לעסוק בהשפעה. כל הזמן לעסוק באהבת חברים, בחיבור בינינו. למה דווקא בצורה כזאת אנחנו צריכים כל הזמן להיות במגמה כזאת? בלי שמאל ובלי כלום. הוא אומר שם בחצי שעה ביום, אבל זה כבר בעבודה פרטית אחר כך נדבר. אבל למה אנחנו חייבים כל הזמן לגלות בינינו בקבוצה חיבור חיובי? בבקשה.
יש שתי סיבות עיקריות. אחת זה הבורא יודע לתת רק רע, וכדי שיהיה באיזון אז צריך, אנחנו צריכים לעשות את הטוב. והדבר השני זה כשמתגלה הרע, אז שבן אדם לא יברח מהעבודה ויהיה לו כוחות, תמיכה מהסביבה.
זה שאנחנו צריכים להידמות לטוב ומיטיב.
העבודה שלנו זה תמיד ללכת בקו חיובי אחד, קו של ערבות, קו של השפעה. באמת העבודה של הבורא זה לגלות את הרע, אבל אנחנו כל הזמן על פני זה הולכים לכיוון האחר. ובזה אנחנו יוצרים מצב שהאור אז הוא פועל ומאיר עוד חיסרון ועוד ועוד רע, ושוב פעם הולכים מעל זה.
אנחנו באים מהמצב השבור ורוצים להתחבר ולהגיע דרך החיבור למצב השלם, דבקות בבורא, ולכן צריכים לעשות כל הזמן, לעסוק כל הזמן בחיבור. כנגד החיבור המאור פועל עלינו ומגלה לנו עד כמה שאנחנו לא בחיבור, ואת הפער הזה אנחנו חייבים בשביל לבנות חיסרון.
האמת שלא כל כך מעניין אותי אם יתגלה החיסרון או לא יתגלה החיסרון. אני עובד כל הזמן לחיובי, לכיוון ימין, ואז מה שיקרה יקרה. זאת אומרת, אם נצליח לעבוד בימין, מה טוב. אנחנו לומדים שכל הזמן יתגלה גם הרע, אבל המטרה שלנו היא רק לעבוד בימין.
אנחנו צריכים להיצמד לימין, כי השמאל כל הזמן מוסיפים לנו. אנחנו נמצאים כאילו מהטבע בשמאל, ואז כשנמשכים לימין אנחנו מאזנים את הטבע הזה.
תמשיכו.
זאת העבודה היחידה שלנו שאנחנו באמת יכולים לעשות בצורה כזאת שנגיע להשתוות. אם אנחנו נלך לכיוון השני, אז זה גם פירוד. זה הצורה הפוכה ממה שאנחנו רוצים להגיע בסוף. חיבור, דבקות.
אנחנו צריכים לתת כוחות אחד לשני ורצון להיות דומים לאור, ולכן זה יכול לבוא רק מימין.
למה בעולם שלנו, בחיינו כאן, כן, במערכת שאנחנו נמצאים כאן, אנחנו שומרים גם על ימין וגם על שמאל, יחד, שיהיו מאוזנים. למה ברוחניות אנחנו לא מאזנים אותם, אלא כמה שיותר לימין והשמאל זה יצא בעצמו איכשהו. למה? בבקשה. אם אני רוצה להגיע למטרה, אני צריך לשמור גם ימין וגם שמאל. קו האמצעי. למה שברוחניות אני שומר רק על ימין? כל הזמן כמה שיותר ימין. זה כאילו לא... לא הגיוני. כן?
כי בעולם הזה החיסרון הוא מגולה. כל מה שאנחנו רק רוצים זה למלא אותו. לכן צריך גם חיסרון וגם שיהיה לי מילוי. ברוחניות החיסרון להשפעה הוא לא מגולה, ולכן כל הזמן צריך ללכת בקו ימין כדי לגלות עד כמה אין כוחות. והאין כוחות הזה, זה בעצם מה שמתגלה לי. ואז מה לעבוד יותר להשקיע בהשפעה, בחברה?
כי בעולם הזה זה הכל באמת מטעם הרצון לקבל לעצמו, וברוחניות כבר האדם כבר פועל כנגד הטבע שלו, מזה שרוצה להשפיע לעליון, ואז זה מגמה אחרת מתוך זה שהוא פועל רק מתוך הרצון לקבל, שבו כבר כאילו כיוון אחר.
והכיוון האחר הזה באמת צריך להיות כדי לייצר את החיסרון להשפעה שבאמת חסר לנו. ואיך אני אצא חיסרון להשפעה? אני רוצה כל הזמן ללכת לימין, מגלה שלא יכול, ואז פתאום יש לי חיסרון. אחרת מאיפה יבוא החיסרון?
כן, ומתוך החיסרון הזה, מתוך היצר הרע, אנחנו כל הזמן מוסיפים את הכוח, רוצים לעורר את הכוח החיובי שיאזן את הרע. ואז כל פעם עובדים על התבלין הזה.
ימין זה למעלה מהדעת, זה חיבור בקבוצה. אין לנו מקום אחר לעבוד חוץ מבתוך הקבוצה. אז אם אנחנו רוצים לעבוד ברוחניות, אנחנו צריכים לעבוד מול החברים, וזה נקרא ימין.
שמאל לא צריכים לייצר אותו, הוא קיים מטבע הבריאה. את הימין צריכים לייצר, ואז ככל שמייצרים אותו, השמאל יכול להתגלות יותר ויותר.
נכון, יש את הבית מרקחת הזאת של איפה קונים חיסרון, זה בעצם העניין ברוחניות. ולכן כל העבודה זה מצידנו, זה ללכת תמיד בקו ימין. ברגע שמוסיפים עוד חיבור, עוד השפעה בינינו, אז דואגת המערכת לפתוח עוד קו שמאל, להביא את זה לאיזון, שיהיה זה כנגד זה, לתת תמיד לאדם גם בחירה.
אנחנו צריכים את הימין ברוחניות בגלל ש... אנחנו הולכים נגד הטבע שלנו, ולכן האדם חייב לקבל כוחות, חיזוק, חשיבות, גדלות, כדי שיהיה לו כוח לעשות תנועות קדימה. לא חשוב מה יתגלה אחרי זה.
מתי מתגלה השמאל? באיזה תנאים מתגלה השמאל?
השמאל מתגלה ברגע שאני מנסה לעשות איזושהי נטייה ימינה, אל מול גודל הנטייה שלי ימינה מתגלה השמאל. כי עוד פעם, השמאל זה כמו, לא יודע, כוח המשיכה נגיד. כשאתה מנסה לעוף, אתה מתחיל לגלות את כוח המשיכה. לפני כן, כשאתה הולך על הקרקע, אתה לא מרגיש אותו נגיד. רק כשאתה קצת מנסה לעלות, אז אתה מתחיל לגלות את הכוח הזה שכל הזמן מושך אותך למטה.
זה מתגלה לנו כשעובדים על החיבור. מוסיפים בחיבור, פתאום אתה מגלה שיש את השמאל, שיש את הכוח התחייה, השנאה, שצריך להתגבר עליו.
אם עובדים כלפי חיבור עם החברים, אז מתגלה בכל רגע. אבל אם לא והולכים דווקא עם הרצון לקבל, אז אין שום התנגדות, אי אפשר למדוד אותו בכלל.
באילו תנאים מתגלה השמאל? אם אנחנו עכשיו נגיד בסדנה שלנו נעשה מאמצים להבר את הלבבות שלנו ככה שנהיה ממש כמו אחד, אז יפתחו לנו אחר כך הרגשה עד כמה זה דוהה החיבור הזה.
נכון, כל עוד אנחנו גם אפילו במעשים של חיבור הולכים וזה ממלא כביכול את הרצון לקבל, אז אין שמאל, אין שאלות, הכל בסדר. ברגע שמתחילים ללכת נגד זה בהגיעה ממש למטרת החיבור, לכיוון החיבור, אז מתעוררות השאלות, מתעורר השמאל.
כן, אם הולכים לקראת החיבור, שבחיבור בינינו, באחדות בינינו, בערבות בינינו, אנחנו רוצים להגיע להשפיע נחת רוח, להגיע בכלל להשפעה, אז כנגד הפעולות האלה פועל אלינו המאור מחזיר למוטב ומגלה, כאילו נכנס כמו לחדר חשוך ואז מתחיל להתגלות הלכלוך שברצון לקבל לעצמו. כי זה תמיד דבר וכנגדו, כי יתרון האור מתוך החושך.
אם נמשיך את הדוגמה הזאת, אז אני רואה כמה אני מלוכלך כשיש קצת אור. בחושך מוחלט אני לא רואה אם אני יש מלוכלך, לא מלוכלך. אני מדליק את האור, אני רואה את הלכלוך, אני רואה את הפער, אני רואה את המרחק בין איפה שאני רוצה להיות לאיפה שאני נמצא כרגע.
מה בדיוק מגלה לי שמאל? מה בדיוק השמאל מגלה לי?
השמאל מגלה לי את הריחוק מדביקות, עד כמה אני נמצא רחוק ממנו, עד כמה אני בחושך.
את החוסר בחיבור עם החברים, אבל בצורה ש כאילו מערכתית, שככה זה, אלא אם נעבוד למעלה מזה ונבקש שהבורא יבוא ויתגלה בתוך המאמצים לחיבור, זה יהיה ככה. זה הצורה הטבעית, ועלינו להפוך את הצורה הזאת לצורה של החיבור דווקא.
השמאל מעורר בי הרגשת גועל וסלידה מהשפעה.
ובמקביל גם מראה לי כמה אני סמרטוט ואפס, שאני נמצא תחת השליטה שלו, וכנגד זה לא נמצא בכוחות שלי, אלא רק לזרוק את עצמי לחברה. רק מהם אני יכול בכלל לקבל איזשהו כוחות להתחיל לעשות משהו עם השמאל הזה.
שמאל מגלה שלא לא כדאי, לא רצוי ולא ראוי לעבוד לתועלת השם.
אולי אם נסובב את זה, אז שמאל מגלה לי טבע הבריאה, מה הבורא ברא בעצם. כי זה מה שהוא ברא, הוא ברא את היצר הרע. ואז ככל שאני מושך ימינה, אני מגלה יותר ויותר את איך הוא ברא את הבריאה. ויבוא יום ואנחנו מתוך ההבנה הזאת גם נבין את מה הוא רצה לעשות שהוא ברא ככה את הבריאה.
גלה לי את השנאה, את היצר הרע שלי, ואז מתעוררת בי בושה, איך אני רחוק מהעליון.
זה החלק...
נו נגיד השמאל מגלה לי חוסר שלמות במצב הימין שאני ניסיתי לבנות. שמאל מגלה לי יחס שלילי בכל זאת לקבוצה או כלפי הבורא. שמאל מגלה לי אותו הכוח השלילי שאני צריך עליו לבנות תיקון כדי להגיע למדרגה הבאה. זאת אומרת, הוא לא שייך לדרגה הזאת שאני עכשיו נמצא בה, אלא לשייך כבר למדרגה הבאה. מה בדיוק אני מגלה בשמאל? בבקשה.
זה החלק במדרגה הנוכחית שאין אפשרות לתקן במדרגה הנוכחית, שאנחנו צריכים איתו אנחנו לא יכולים לעבוד בחיבור. זה שייך ל לאיזשהו שלב אחר שאנחנו עוד לא יכולים לעבוד איתו.
הוא מראה לי השמאל עד כמה למרות כל העטיפות והמאמצים אני בדיוק הפוך מהמקום שאליו לכאורה אני רוצה להגיע.
מגלה לי בכל מיני צורות, לא משנה, של דחייה או דווקא סיפוק עצמי. עד כמה הצורה באמת הנוכחית היא לא נכונה, צריך להרוס הכל וללכת לצורה חדשה של חיבור עם החברה.
שמאל מגלה לנו כל מיני, כמו שהוא כתב, המאמר ציורים רעים נגד החיבור, נגד זה שהחיבור בינינו צריך להיות לתועלת הבורא. בכלל, נגד התיקון הנכון ממצב השבירה, זה מה שהשמאל מגלה לנו. ומצד שני, אנחנו כן רוצים ללכת לקראת החיבור, כן רוצים ללכת לדבקות, כן רוצים ללכת להשתברות צורה עם הבורא, וזה יוצר באדם קונפליקט, חיסרון, שבסופו של דבר מביא אותנו ל... בקשת עזרה מהבורא.
כן, ועל החיסרון הזה, בקשת עזרה הזאת נעלית התפילה מיום קדליבה, מה שנקרא בסופו של דבר, הנכונה, ואז יבוא גם במילוי שיגלה, ושם צריך לגלות את החיסרון הבא.
כן, יחד עם הטבע הרע, אני מגלה שלא בכוחות עצמי אני יכול לשנות את זה, אלא אני נדרש לעזרת השם.
השמאל גם מגלה בצורה של חוץ מהשמאל אני נמצא בחיבור. חוץ מהחלק הזה שלא מסוגל, שבו אני לא יכול לעבוד בחיבור, אז הכל נמצא בחיבור, הכל נמצא כלפי החיבור. כאילו צורה של שלילה כזאת על החיבור.
מה בדיוק השמירה של ימין על האדם? ושמירה של שמאל על האדם. במה הם שומרים? איך הם שומרים? למה ביחד הם שומרים? מה הקשר ביניהם כדי לשמור על האדם?
שמאל שומר על האדם שלא יהיה מסופק כמו תינוק מסוכריה קטנה שהוא קיבל, ופותח לו את הזוועות שיש בתוך האגו שלו.
וימין שומר על האדם שנותן לו הזדמנות להתקדם ולא להישאר בזוועות, אלא להראות לו מדרגה שבכלל נמצאת למעלה מהזוועות, משהו חדש.
ימין זה המגמה שלנו ללכת לקראת החיבור, לקראת השתוות הצורה, לקראת הדבקות, לצאת מהמצב הרקוב הזה שאנחנו נמצאים בו. אבל אם אנחנו נהיה רק בזה, אז אנחנו נהיה באיזושהי שלמות מדומה. ולכן אנחנו חייבים כן קונטרה את השמאל, להראות לנו עד כמה שאנחנו ממש לא נמצאים בזה, לא שם ולא רוצים את זה. וחייבים את הדו-קוטביות הזאת, כי זה מה שבונה באדם. חיסרון הנכון.
וכמה שאני מנסה יותר ללכת ימינה, אז אני בעצם מגלה את ההתחלה של המדרגה הבאה, שזה השמאל. כמה אני רחוק מהמדרגת חיבור הבאה שמתגלה, ואז על זה, עוד פעם, נוצר חיסרון שאפשר לעבוד עליו.
השמאל שומר על האמת, עד כמה אני קרוב ורחוק מהאמת, והימין שומר על האמונה, על היושר, על החסד.
אפשר גם להגיד בדיוק הפוך, ששמאל מאפשר לנו להיות באמונה, וימין שומר על האמת, שאנחנו עדיין נמצאים בחיסרון, כי עדיין לא הגענו לגמר תיקון, לחיבור השלם, ודווקא החיסרון מגלה לנו כמה אנחנו צריכים ללכת מעליו, וזקוקים לבורא שיבוא ויחבר בינינו.
ימין הוא... שומר את האדם בדרך השם, כלומר למרות שאתה כזה זבלה, אפילו אותך האור יכול להפוך.
לפי מה אנחנו מודדים מדרגה? לפי ימין או שמאל? לפי מה נמדדת המדרגה? לפי ימין או שמאל? או שניהם?
רציתי לומר ששניהם, כי גם ימין זה צעד אחד, גם שמאל זה צעד אחד. אבל אף אחד מהם בעצמו הוא לא שלם. השלמות זה שאדם עושה צעד פסיעה מעל, כאילו בזכות שניהם דווקא. זה מדרגה.
הם חייבים להתחיל בימין. שימין הוא קובע מגמה לכיוון האמת, לכיוון הדבקות, אבל אז כנגד זה חייב להתגלות השמאל, והשמאל הוא זה מה שבעצם מקדם, כי השמאל מראה את הפער, השמאל יוצר באדם חיסרון. משיך.
כשאני מושך ימינה, אני מושך ימינה על פני השמאל שהתגלה בי במדרגה הקודמת, ואז כמה שמשכתי חזק ימינה, מתגלה המדרגה החדשה, השמאל, ושם אני חושב אני עושה את המדידה, דווקא אל מול השמאל החדש שמתגלה.
כן, ככה נראה שמודדים על פי עומק של הרוב הזה שאני נופל בו, אבל ימין זה תמיד איך אני מכסה את זה. אז על הגשר קשה ללמוד את הגשר. הרוב שאני פה יזרקל.
למה מדרגה נמדדת לפי השמאל? למה מדרגה נמדדת לפי השמאל?
כי שמאל זה הכלי, זה איפה שאנחנו יכולים למדוד בכלים שלנו. זה מראה על גילוי הרע שבו שמתגלה במאמצים לחיבור בינינו.
בימין אין שום מדידות, בגלל שימין זה תמיד פעולה אחת, להתהבר. אבל הדהיות מהחיבורים רבות, מגוונות, בעוצמה, באיכות, בכמות. לכן השמאל הוא זה שמודד, על פני מה התעלית כדי להגיע לאותו התהברות.
וגם כי הוא מראה לי את צורת החיבור המתקדמת יותר עכשיו, שמעל כל דבר שהוא מראה לי צורה הפוכה, אני צריך כיתרון אור מתוך החושך, להגיע למדרגה החדשה.
זה שהולכים לקראת החיבור, לקראת תכונת ההשפעה, זה הכל טוב ויפה, אבל אני צריך להרגיש את כמה שאני לא נמצא בזה, את כמה שיש לאדם צער מזה שהוא לא יכול להשפיע, מזה שהוא לא יכול להתחבר עם החברים, עם החברים להתחבר עם העליון. אדם צריך שיתגלה בו יראה עד כמה הוא לא משפיע, עד כמה הוא בצער מזה שהוא לא משפיע. כאילו, וזה השמאל נותן לאדם את המקום הזה.
אולי גם כי אני מומחה בשמאל. זה מה שאני ברור ממנו, זה מה שאני. אז קל לי להבין את העומק של ה... חושך הזה. יותר קל לי להבין מה הולך שם. ברור, כמו שאמרנו קודם, אני רק מושך ימינה כל הזמן לחיבור.
התקדמות יכולה להיות בתנאי ששמאל וימין שקולים זה כנגד זה כלפי האדם. יוצא מכאן שאנחנו צריכים לקבל שמאל באותה שמחה, באותו יחס כמו ימין. איך מגיעים לזה?
מגיעים לזה בזה שאין עוד מלבדו, שרואים ששמאל דוחה, ימין מקרבת, והכל זה מאותו מקור.
שמאל מראה כמה עוד חיבור אנחנו יכולים להשיג עם החברים, וימין מראה כמה חיבור אנחנו כבר נמצאים בו. אז אם שניהם על המטרה, אם מודדים אותם כלפי המטרה, אז שניהם הם תוצאה משמחת, כי הם סך הכל מאפשרים לנו לעשות עוד ועוד ועוד לכיוון הזה.
זה הכוח של החברה שלנו הקדושה, שהיא יכולה לספק לאדם גדלות והשיבות המטרה להיות דומה לאור, ואז על פני כל הזוועות יהיה לו כוח להמשיך בדרך.
בדיוק ככה. איך מגיעים לזה? חיבור לחבר, חיבור לחברה, מילה מהחבר, אתה מקבל כוחות פתאום לראות את עצמך בצורה כל כך שונה. האדם לבד היה נרכב בתוך השמאל, ורק החברה יכולה להציל אותו.
רק החיבור, רק החיבור, רק ההתקללות עם החברים, רק מתוך זה שכל אחד מאיתנו מפנה מקום מעצמו ונמצא בדאגה לחברים, ככה הוא מקבל את כל הכוח של החברה בתוך המקום החיסרון, בתוך השמאל שמתגלה לו, וזה נותן לו, זה נותן לו ביטחון, זה כאילו מחפה, זה כאילו נותן לו שמחה על המצבים שמתגלים מלמעלה, שהם נגד הרצון שלנו. זה הכוח הערבות שהוא מקבל מהחברה.
ואם כל הזמן אני מחזיק בראש את המטרה, שהמטרה זה להגיע אלינו מלבדו ולגלות אותו, וברור לי שכדי שזה יקרה צריך לבוא גם שמאל, אז כשבא שמאל חזק, אז לא באותה שנייה אולי, אבל שנייה אחר כך אני שמח, כי אני יודע שעל פניו הולך לבוא ימין גדול גם אחר כך.
השמחה היא מהתקדמות. לא משנה, זה שמאל, ימין, העיקר שמתקרבים למטרת הבריאה.
אם אנחנו תומכים הדדית אחד בשני בגילויים של של השמאל שהולך ומתגבר, אז אנחנו יכולים בהתקללות הזאת לעזור אחד לשני, כי כולם סוחבים את המסע של כולם.
והעזרה הזאת היא רק להראות שמחה, הודיה, התרוממות רוח מזה שהבורא בחר בנו ראשונים מתוך כל האנושות, לעשות את המטמורפוזה הזאת, להתהפך ממקבלים למשפעים כמו.
וכמה שיותר להדביק את עצמו לחברה. כשאני מדביק את עצמי לחברה וחי ברצון של החברים יחד איתם, פתאום מתעורר השמאל, זה לא נראה לי וואי זה אני, זה נראה לי רואי. איזה יופי, קיבלתי הזדמנות עכשיו, עוד יותר להידבק. אז תלו איפה אני נמצא.
ואין... שוב, רק החברה, רק מכוח החברה אפשר לראות את השמאל כעזר להתקדמות, דווקא לראות שדווקא החיבור עם החברה הוא מושך אלינו מאור שנותן לאדם לראות שכל השמאל הזה שמגיע אליו זה ממש עזר מלמעלה להתקדמות הרוחנית.
למה בלי ירידות אנחנו לא משיגים רצון שלם? מהר, קדימה.
כי רצון זה פער, ופער נולד רק אל מול זה שאני רוצה ללכת לכיוון אחד ורואה שאני נמצא במקום שני, ואז יש שם את הפער.
צריך להרחיב את הכלי על ידי גולים ויושר. אנחנו בלי זה לא מרגישים את העומק הכלי, את הרוחב שלו.
כי אחרת לא נגיע להזדקקות לבורא.
כי נחשוב שאנחנו בסדר.
ולכן כל ירידה וירידה מראה לנו עד כמה אנחנו לא בסדר, עד החיסרון הסופי ממש, שמבינים שרק עזרת הבורא תעזור לנו.
אנחנו בעצם רואים את הפער הזה ואנחנו יכולים לספר.
אנחנו עוברים לחלק השני ואנחנו לומדים בית שאר הכוונות מכתבי בעל הסולם, עמוד 227.
נעבור לחלק הבא של השיעור.